מה שאני ניסיתי לומר זה ש... במקום ליישב כל נקודה ונקודה שיש לה ניגוד בין המתואר בספר דברים והמתואר באנשים אחרים, ננסה להבין את כל פרשה, להבין כל פרשה בפני עצמה ולראות את התפיסה הרעיונית שיש בכל מקום ומקום. התחלנו לומר שבעצם אם אנחנו מסתכלים על התיאור בספר דברים, הרי אנחנו מקבלים שהנקודה העיקרית השונה מעבר לסתירות המקומיות היא שהפסח נתפס פה בצורה אחרת לגמרי. מכיוון שהוא נתפס בצורה אחרת לגמרי, ממילא יש כל מיני שינויים בפרטים. אלא שאנחנו צריכים לתפוס את הנקודה המרכזית. מהי הנקודה המרכזית? הנקודה המרכזית היא שבעוד שבכל החומשים האחרים, הפסח והמצות אלה הם שני חגים נפרדים, ואם אני בינתיים משווה, אחרי זה נעשה את השוואה. כל אופן, כל החומשים האחרים זה שני חגים נפרדים, ואילו בספר דברים, זה מתואר כיחידה אחת. זוהי בעצם הנקודה המרכזית שיש להצביע עליה. כדי להמחיש אותה, פשוט צריך לראות את הפסח בכל הפרשיות האחרות. כך למשל, בשמות פרק י"ב, כל הדברים שכבר ראינו, שמות פרק י"ב, למשל, בשמות פרק י"ב, נתחיל עם פסוק כ"א, שזה אולי קל יותר. שם נאמר, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם ישכו ויקחו לחרצון למשפחותיכם ושחטו הפסח ולקחתם אגודת יתום וזרעתם אדם אשר בשר והגעתם אל המשקוע שתי המזוזות ועבר השם לנגוף במצרים וראה את אדם על המשקוע שתי המזוזות פתח השם על הפתח ויתן להם אשר לבוא את בתיכם לנגוף ופרתם את הדבר הזה לחוגך ולבניך עד עולם ויהיה כי תבוא אל העוד אשר יתן השם לכם אשר דיבר ושמעתם את העבודה הזאת ויהיה כי אמרו לכם לכם מה העבודה הזאת לכם ואמרתם זה לפסח עולה השם אשר פתח הבתים לנצר במצרים ולוקבו את מצרים ולבתנו הציל. הרי לנו במפורש נושא הפסח בלי שום התייחסות לחג המצות. ואם יבוא מישהו ולומר, הרי זה היה רק בשעתו, רק ביציאת מצרים, הרי יש לנו את פסוק כ"ד, דיברנו על זה, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, ובשמה שזה צריך לעשות, יש כאן הנחיה לעשות את זה באופן קבוע. ולא זו בלבד, אלא, והיה כי תבואו אל הארץ ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אמרו לכם לכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זה והפסח הוא להשם, וכאן יש נימוק, כאשר פסח על בתינו יצא ממצרים, לא פה את מצרים, ובתינו הציל. זה קורבן שמבטא את ההצלה של ישראל מהמכות. אין שום קשר לחג המצות. גם במקומות אחרים זה כך. למשל, בויקרא כ"ג גם כן, יש לנו את ב-14 יום לחודש, זה ראינו, פסח להשם, ב-15 יום חג המצות להשם. זאת אומרת, פסח ומצות מובחנים זה מזה. המקום היחידי מבחינה זאת שהוא שונה, זה בספר דברים, שבו הפסח בעצם מתואר יחד עם חג המצות יחידה אחת. ואת הנקודה הזאת צריך פשוט להדגיש ולשים לב אליה, מפני שהיא המפתח לכל השאר. ראינו כבר את העניין, אני רק פה עושה חזרה. דברים, שמור את חודש האביב, עשית פסח לשם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציא אחרי השם אלוהיך ממצרים לילה. הרי לנו כבר בפסוק הזה, מיד אשר מתחילים, הפסח הוא בגלל היציאה ממצרים. זה אומר באופן ברור שקורבן הפסח פותח את אותו חג של יציאת מצרים. ולכן לא מפתיע שכתוב בפסוק ג' לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אתם רואים את המשפט הזה, התרכזנו גם על זה. יש כאן ממש מעבר בין הפסח לבין המצות, ומתוך המשפט הזה ברור לגמרי שזה עניין אחד, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. ויש גם מחיר לצירוף הזה. מה המחיר? שהמילה עליו צריכה להתפרש בפעם השנייה בצורה קצת שונה מהרגיל. בעוד שבצלע הראשונה לא תאכל עליו חמץ, היא מתפרשת באופן פשוט לא תאכל איתו חמץ, אבל בצלע השנייה שבעת ימים תאכל עליו מצות, היא מתפרשת במשמעות לא כל כך רגילה, כי הרי קורבן הפסח אוכלים רק עד הבוקר, ואילו כאן כתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות. זאת אומרת, המילה עליו היא קצת יותר גמישה. אתה אוכל את המצות שבעת ימים כהמשך לאכילת הפסח, זה לא ממש איתו, כי מה זה איתו? הוא כבר לא נאכל בימים אחר. אבל התורה בכוונה עושה את זה כדי ליצור זיקה בין קורבן הפסח לבין חג המצות. הדבר הזה גם עולה מתוך ההמשך. בהמשך פסוק ג' כי בחיפזון יצאת במצרים כל ימי חייך, אל תזכור את המצרים כל ימי חייך, ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, זה המשך של שבעת הימים. ולא יביא מן הבשר שנזבח בערב, ביום הראשון לבוקר, אמרנו כבר את העניין הזה, סוף פסוק ד' בעצם הוא חוזר לקורבן הפסח. זוכרים שדיברנו על זה שבעצם למה מתחבר המשפט לא יביא מן הבשר שנזבח בערב, מבחינה לשונית, לאיפה אני צריך לקשור אותו? אה, הרי סוף פסוק ד' לא ילין מן הבשר, חוזר ומדבר על קורבן הפסח. מה המשפט האחרון שעסק בקורבן הפסח? תחילת פסוק ג', לא תאכל עליו חמץ. זה היה המשפט האחרון שעסק בקורבן הפסח. לא תאכל עליו חמץ, זה עדיין לא עבר לחג המצות, זה עדיין קורבן הפסח, לא תאכל עליו חמץ. ולא ילין מן הבשר, תזבח בערב, ביום הראשון לבוקר. והבאנו ראיה שאפשר לקרוא את שני המשפטים הללו יחד, ורוכים משמות. ראינו בשמות ששני המשפטים הללו הם בעצם מובאים יחד. איפה זה היה? זה היה בשני מקורות, שמספיק לנו עכשיו לצורך החזרה רק מקום אחד. זה היה בפרשת נגיד קידושה, יש לנו שם, בפרק למד ד', יש לנו את הפסוק שהזכרנו אותו כבר, פרק למד ד', פסוק כ"ה, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר, זה בחג הפסח. אצלנו לא תאכל עליו חמץ, ילין מן הבשר שיזבח בערב ביום הראשון לבוקר. היה לנו שני המשפטים שבשמות הם מובאים יחד, פה הם פוצלו, ובאמצע נכנס העניין של חג המצות, ובצורה הזאת התורה בעצם קשרה בין הפסח והמצות והפכה אותם ליחידה אחת. אני דיברנו על זה, נכון? או שאני צריך להעט את הקצב, אני רוצה לדבר כי אני חושב שהדבר הזה מוכר. פרט נוסף שמלמד על הגישה הזאת, זה פרט שכבר הערנו על הקושי שבו, ואני לא זוכר כבר אם פתרנו אותו, לא ילין מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר. אתם זוכרים שטיפלנו בשאלה מה זה בערב ביום הראשון? זה לא סגנון רגיל של התורה. היה צריך להיות כתוב, לא ילין מן הבשר שנזבח ביום הראשון בערב. מה זה לא ילין מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר? למעשה, היה צריך להיות כתוב, אילו היינו מטפלים פה רק בנושא קורבן הפסח ולא בנושא שבעת ימי המצות, מה היה להיות כתוב? לא תאכל עליו חמץ ולא ילין מן הבשר שנזבח בערב לבוקר. המילים ביום הראשון הן בעצם מיותרות מטעם קורבן הפסח. למה הם נוספו כאן? כיוון שכבר דיברנו על שבעת ימי המצות, יש מקום להוסיף את המילים ביום הראשון, שאנחנו עוסקים פה ביום הראשון לשבעת הימים. זאת אומרת, העובדה שאנחנו רוצים לצרף פה חג הפסח את חג המצות יצרה עוד חספוס לשוני. לא רק את החספוס של שבעת ימים תאכל עליו מצות, שפרענו שזה חספוס לשוני, גם את לא ילין מן הבשר שיזבח בערב ביום הראשון לבוקר. המילים ביום הראשון הם בעצם באים שוב להחזיר אותם לחג המצות. וכאן נוצרה מסקנה, כאן נוצרת מסקנה מעניינת, שאותו י' ד' שהוא קורבן הפסח בעצם נחשב יום ראשון של שבעת הימים, וזה בהחלט דבר שמבטא יפה את מה שאנחנו אומרים כעת. עד עכשיו אנחנו היינו רגילים שיש לנו י' ד' כחג הפסח, ומתת בה מתחילים שבעת הימים של חג המצות. פה מתחדש לנו חידוש גדול, שבעצם שבעת הימים מתחילים מי' ד' לילין יצא מן הבשר לזבח בערב ביום הראשון לבוקר. זאת אומרת, מה זה היום הראשון? היום הראשון זה יום הקרבת הפסח, וזה אם תרצו הביטוי המובהק ביותר אחידות שהתורה נתנה לשני המושגים שעד עכשיו היו נפרדים. קורבן הפסח הפך להיות היום הראשון של חג המצות. זאת אומרת, חג המצות מתחיל מקורבן הפסח. זה ניגוד ברור למה שהתורה אומרת, נגיד, בויקרא. ב-14 לחודש פסח להשם, וב-15 יום חג המצות שבעת ימים. מי שעודף לפי ויקרא גם ג', אז שבעת ימים מתחילים ב-15. כבר אמרנו שכל העניין הזה של הערב לא יכול לפתור את הבעיה, כי על פי פשט הלשון מדברים על יום, מדברים עליו מהבוקר. אם כן, השבעת ימים מתחילים ב-15 לפי מה שכתוב ויקרא, י' ד' לפסח. פה יש חידוש גדול שהשבעה מתחילים מהפסח עצמו. זאת אומרת שהפסח הפך להיות היום הראשון של שבעת הימים. אבל אז זה גם ייגמר יום אחד קודם. זה הביטוי המובהק ביותר לדעתי שיש לכך שהפרשה מצרפת יחד את העניין של חג הפסח וחג המצות. על פי זה גם אפשר להבין את הנקודות האחרות. למשל, פסוק זרעים, ובשלטה והחלטה במקום אשר יוכר השם אלוהיך בו, מתי אוכלים? אוכלים את זה כמובן בערב. לא ילין מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון לבוקר. מתי אתה אוכל? באותו יום שאתה מקריב את קורבן הפסח, בערב. ובשלטה והחלטה במקום אשר יוכר השם אלוהיך בו, פנית בבוקר. אז לפי זה הבוקר הוא מתי? הבוקר שלאחר הקרבת הפסח. עכשיו אם אנחנו מדברים פה על תאריכים, איזה תאריך זה יוצא? תתבד, ואנחנו שאלנו איך יכול להיות, תתבד הרי זה יום שהוא מקרא קודש, זה היום הראשון של שבעת הימים, הרי יום ראשון מקרא קודש, והם יושבים מקרא קודש, איך אתה הולך לא עליך? אז הבאנו את הפירושים השונים, שבבוקר אומר רש"י, זה הבוקר של היום השני. לא כתוב הרבה פרשם השני, כתוב ובשלטה ואכלת, ופנית בבוקר, בבוקר של היום הראשון, מה פתאום בבוקר של היום השני? איפה נכנס פה היום השני? אלא, אם אנחנו מבינים את הפרשה הזאת על פי ההיגיון שלה, ואנחנו לא מתרצים איך זה מתיישב עם פרשיות האחרות, נצא לפחות להבין את ההיגיון שלה, בעצם הדבר הזה היה מתבקש. מפני שאם החג התחיל ביוד ד', אז בעצם הבוקר הוא כבר גמר את היום הראשון. היום הראשון מתי היה לפי הפרשה הזאת? היום הקודם, יום שחיטת הפסח, הוא היה היום הראשון. והבוקר של מחרתו בעצם הוא כבר לא יום ראשון. כל מה שהיו שתי חגים נפרדים, אז שחיטת הפסח היא לחוד, והיום הראשון של המצות מתחיל זה היום של מחרתו. אבל ברגע שאתה אומר שהמצות, חג המצות זה המשך של חג הפסח, אז מתי היום הראשון של אותו חג? הוא ביום הקרבת הפסח. והראיה שכתוב לא ילין מן הבשר שיזבח בערב ביום הראשון לבוקר. זאת אומרת שהערב הוא היום הראשון. נמצא שבבוקר אין כלום, אז אתה הולך להולך. הבעיה מתחילה רק כי אנחנו מנסים להתאים לזה פרשיות שבספרים אחרים, וזה מיד נעשה. אבל על פי ההיגיון של הפרשה הזאת אין כאן שום דבר קשה. יכול להיות שגם הפסוק ח', אבל אני כבר אמרתי שפסוק ח' לא מוכרע, יכול להיות שמה שכתוב שש ימים תאכל מצות בפסוק ח', הכוונה שש ימים נוסף ליום הקודם, אבל יכול להיות שזה חוזר ומסכם את הכל, והששת ימים לא בא להפקיע את היום השביעי, אלא ביום השביעי עצרת השם אלוהיך. עכשיו יכול מישהו לבוא ולהגיד, אז בסופו של דבר, אם אני אולי אוסיף עוד הערה אחת כדי להבין את הפרשה הזאת, מה העיקר לפי הפרשה הזאת? האם העיקר זה קורבן הפסח והמצות זה נספח אליו, או שהעיקר זה קרובה חג המצות והפסח נספח אליו, או שאין תשובה לשאלה. לכאורה, איך הפרשה פותחת? הפרשה פותחת, שמוע חודש אביב עשית פסח. אז לכאורה, מה הנושא העיקרי? הוא קורבן הפסח. וממשיכים אחרי זה, לא תאכל עליו חמץ, ורק באמצע שילבו את ההלכות של חג המצות. לכאורה, לפי המבנה של הפרשה, הנושא העיקרי זה קורבן הפסח, וכל ענייני חג המצות שולפו בתוכו, בסך הכל, בשני פסוקים, בפסוקים ג' ד' ואולי גם בפסוק הסיכום, פסוק ח'. אבל קשה לפי דעתי להסיק מהעובדה הזאת את המסקנה שהעיקר זה קורבן הפסח והשאר זה רק נספח אליו. והסיבה הפשוטה שאם אנחנו מסתכלים על סיכום הפרשה, מה אומר סיכום הפרשה? בפסוק ט' ד' שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אליך במקום אשר יבחר, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות. אז הסיכום איך קורה לפסקה שלנו, לא קורה לזה חג הפסח, קורה לזה חג המצות. זאת אומרת שלא לגמרי ברור את מה התורה רואה כעיקר, האם היא רואה כעיקר את הפסח והמצות מצורפות אליו או להפך. ולכן הייתי אומר, כיוון שאין פה הכרעה, הייתי אומר שבכלל השאלה כאן היא לא לגיטימית, התורה לא רואה שום דבר כעיקר את השני כנספח לו. הניסוח היותר נכון הוא לומר, שהתורה רואה את הפסח ואת המצות הכל כיחידה אחת שאפשר לקרוא לכולה חג המצות, ולכן זה לא מפריע שהתורה פתחה בתיאור ועשית פסח וצרפה אליו את חג המצות, ואחרי זה היא קראה לעניין הזה חג המצות, מפני ששני הדברים האלו כבר לא עומדים בנפרד, שני הדברים האלו עומדים כיחידה אחת. עכשיו אני אמרתי שזו תפיסה שלא באה לידי ביטוי בחומשים האחרים, היא באה לידי ביטוי רק פה, אבל היא כן באה לידי ביטוי במקום נוסף מחוץ לתורה. איפה? יש עוד מקום אחד שהבחינה הזאת באה לידי ביטוי מחוץ לתורה, וזה בספר יחזקאל. מה יש לנו בספר יחזקאל? בספר יחזקאל, איפה זה? אתם מדברים את העניין של הפסח, זה בספרים האחרונים. פרק ממהי פסוק א' בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח. עד עכשיו זה לכאורה לא לפי, לא בהכרח לפי מה שאמרו ספר דברים, כי בראשון ב-14 יום לחודש פסח זה מוסכם בכל הפרקים, אבל בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים מצות יאכל. בראשון ו-14 החודש שלכם הפסח, חג שבועות ימים מצות יאכל. תשבו את זה לפסוק כ"ה, בשביעי ב-15 יום לחודש בחג יעשה חיילה שבעת הימים. אז בניגוד לשביעי, חודש השביעי, ששם שבעת הימים מתחילים ב-15 לחודש, פה הראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים. לא נאמר פה שחוץ מהפסח יהיה למי למחרתו חג שבועות ימים, הכוונה שבעת ימים. לא כתוב שלמחרתו יהיה חג שבעת ימים, אלא מה כתוב? הרושם הפשוט הוא שמ-14 יום שיש את הפסח מתחיל חג שבעת ימים. זה בהתאם לבחינה האמורה בספר דברים, שהפסח בעצם פותח את חג המצות. עכשיו, למה יש לגיטימיות להציג את זה בצורה כזאת? מפני שתלוי איך אני תופס את קורבן הפסח. אם אני תופס את קורבן הפסח כביטוי ליציאה, אז באמת אין להבדיל בין עולם לחג המצות. הוא פתח את יציאת מצרים. ומבחינה היסטורית, אפשר פשוט לומר, היות ו... מכת הבכורות שהיא קשורה לקורבן הפסח, היא אפשרה את יציאת מצרים, ממנה אני יכול לתפוס את קורבן הפסח כבא לבטא את התחלת יציאת מצרים. ומכאן אפשר להבין גם מדוע הפסח מוצג בספר דברים בצורה שונה מהמוצג בספר שמות. אבל לפני כן אני רק אעשה בתשומת לבכם למאמר שהייתי מבקש מכם לעיין בו בהזדמנות, מאמר של יוסף עופר בשם פסח וחגיגה במקום אשר יבחר, שהתפרסם במעיין ניסן תשמ"ג, והוא עוסק בעיקר ביחס שבין תיאור קורבן הפסח בדברים לתיאור קורבן הפסח בשמות. הוא מראה את הקשיים שדיברנו עליהם, ולאחר מכן מציע פחות או יותר את הפתרון, שבסך הכל הוא בא לומר שיש כאן שני היבטים שונים לקורבן הפסח, אבל הוא לא מסביר מדוע יש שני היבטים. תעיינו במאמר הזה בגמרות, זה לא מאמר ארוך, סך הכל ארבעה דפים, ואנחנו אולי נחזור אליו בהמשך. מה שאני רק מבקש לומר כאן זה שאם קורבן הפסח כבר הפסיק להיות כמבטא חג בפני עצמו והפך להיות כפותח את חג המצות, יש מקום להבין את העובדה שהתבטלו הסממנים המיוחדים שלו. קורבן הפסח הוא כבר לא בעל סממנים מיוחדים כמו שהיו לו בספר שמות, אלא הוא יכול לבוא מהצאן ובקר. זבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר. ובשלת ואכלת, הוא הפך להיות קורבן ככל קורבן שהוא, בלי שום משמעות מיוחדת של מה שמצאנו ממנו בספר שמות. מפני שהוא חלק מהיציאה ממצרים. אז אם אלה יתבטלו כל הסממנים המיוחדים שלו, ובאמת אם הכי נאמין, אם היינו באים לקיים את קורבן הפסח לפי ספר דברים, מה היינו צריכים לעשות? לקחת קורבן מהצאן מהבקר, לבשל אותו, לא קלוצף, לא צלי, ולא צאן, ולא שום דבר. יכול להיות כל בעל חיים שהוא, מפני שאין לו שום סממן מיוחד, הוא לא בא לבטא משהו ספציפי, הוא בסך הכל בא כחלק מיציאת מצרים, כמו כל הקורבנות כולם. אגב, עוד רגע, הפסוק אומר, וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר, כדאי לשים לב קצת יותר למשפט הזה, לא התעכבנו עליו מספיק לפי דעתי. אנחנו כל הזמן הצגנו רק את המימד של הסתירה בין זה לבין שמות, שבשמות כתוב דווקא שא, זה תמים זכר, ופה כתוב צאן או בקר. האמת היא שאם מעיינים יפה בפסוק, זה לא צאן או בקר. וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר. מה הפירוש המשפט הזה מבחינת הפשט הפשוט שלו? קורבן הפסח יהיה צאן ובקר. דווקא בעל חיים אחד, האם כתוב שצריך להביא בעל חיים אחד מן הצאן מן הבקר? לא דווקא. כתוב וזבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר. אתם זוכרים שהרמב"ן שאל למה לא כתוב מן הצאן ומן הבקר? כך הרמב"ן שאל, אני לא יודע מי מכם אמר שבאמת בסופו של דבר אנחנו צריכים להסביר את זה. הרמב"ן שאל ולכן ניסה לטעון וזבחת פסח לשם אלוהיך פסיק וצאן ובקר זה משהו אחר. אבל על פי הפשט זה לא קרה, על פי הפשט וזבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר יוצא, אם אני הולך ממש לפי פשט הכתובים, שכאשר אתה מביא בעלי חיים, צאן ובקר, יותר מלך, כמה בעלי חיים, זה הפסח. ואם זה נכון, אז בעצם הפסח לא רק איבד את משמעותו מבחינה הזאת שלא חייב להיות דווקא מן הצאן, הוא גם לא חייב להיות בעל חיים אחד. ואם אני אומר, וזבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר, פירושו של דבר, שהפסח מתפרש פה בכלל לא במשמעות של קורבן אחד, זה מתפרש פה במשמעות של הבאת בעלי חיים לקורבן. צאן ובקר, כמה שאתה רוצה. אין פה הגבלה על בעל חיים אחד. כל הרעיון של בעל חיים אחד עם חבורה אחת, כל הרעיון הזה בכלל לא בא פה איזה ביטוי, הוא הפך להיות רק שם סתמי. כל המונח פסח בתיאור בספר דברים הפך להיות מונח סתמי להבאת קורבנות. אם היינו הולכים לפי הפרשה בדברים, ככה היינו צריכים לעשות, להביא קורבנות צאן ובקר לפסח כמו כל קורבן, וזה חלק מכל החגיגה של יציאת מצרים. אבל עוד רגע, יש לנו גם משמעות אחרת בספר שמות. מהי המשמעות בספר שמות? בואו נחזור שוב לשמות פרק י"ב פסוק כ"א. ויקרא משה לכל בני ישראל ויאמר להם, ישכו ופכו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, דווקא צאן, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בשר, והגעתם אל המשקוף ושתי המזוזות מן הדם אשר בשר, ואתם נפצו איש פתח בתורת בוקר, ועבר השם לגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף על שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח ויוצא למשפט לבוא לבדכם מגוף. כבר אמרנו שעל פי המתואר כאן, מה הנקודה המרכזית בקורבן הזה? לא היציאה, אלא מה? יותר ההגנה מן ההכאה. זה משהו שונה. זה לא קורבן שהוא חלק מטקס היציאה. זהו קורבן שמבטא בעיקרו את ההגנה מפני ההכאה. וזה יכול היה להיות מנותק בכלל מיציאת מצרים. אין לו, לא חייב להיות לו שום קשר ליציאת מצרים. נכון הוא שבפועל ההכאה אפשרה את היציאה. אבל בקטע הזה, ואני בינתיים מתעלם מהקטע הקודם, זה עניין מפני עצמו הקטע הקודם, בקטע הזה נאמר בו במפורש שהקורבן הזה נועד להגן על ישראל מן ההכאה. זה מפורש בדברים ששמים בפי העם המסביר את המאורע לבנו. מה אומר העם לבנו? והיה כי תבוא אל העם שייתן השם לכם כאשר דבר שמרתם את העבודה הזאת, והיה כי אמרו עליכם לכם מה העבודה הזו לכם, ואמרתם זה והפסח הוא להשם אשר פסח על בתינו ישראל ממצרים וקרואים את מצרים ואת בתינו הציל. מה המוקד פה? המוקד פה זה ההגנה שבני ישראל הוגנו. על פי זה אפשר גם להבין את התיאור של הקורבן. תחזרו לראות את תיאור הקורבן. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בשר והגעתם אל המשקוף בשתי המזוזות. עכשיו שימו לב, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בשר. מה זה הדם אשר בשר? מה זה שר? איך מתפרש את המילה סף? והגעתם למשקוף שתי המזוזות מן הדם אשר בשר. מה זה סף? יש למישהו פירוש שם פרשים שם לשמות? רש"י מביא פירוש אחד או שניים? מה הוא אומר? בסף בכלי, כמו סיפות כסף. כן, רש"י מביא פירוש אחד, שסף פירושו כלי. זה פירוש אחד. אבל יש גם אפשרות אחרת לפרש את המילה סף. מה האפשרות אחרת לפרש את המילה סף? סף הבית, בדיוק. אלה הם שתי דעות, עד כמה שאני זוכר גם בחז"ל, יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין, נדמה לי, רבי ישמעאל, אם אני לא טועה. רבי עקיבא אומר כלי, מי שחולק עליו, לא זוכר ברגע זה מי זה, אומר שסף זה סף הבית. אגב, הפירוש הזה מוזכר כאפשרות גם באבן עזרא. ויש אומרים כי הפסח היו שוחטים אותו בסף השער, וטבלו האזוב בו, ויגיעו אליו זוזות, כמו וימות סף השער, אמות הסיפים, ואחרים אמרו כי הוא כלי, ועליו היו שוחטים כמו משכב וספות וכו'. אם כן, יש שני פירושים בעניין הזה. מה נראה יותר הפשט של הכתוב? זו שאלה קשה, הרי יש, כפי מה שראינו, ואני לא יודע, אבל אם אתם מסתכלים בעקוב, יש ראיות לכאן ולכאן.
היא באה בסף הבית.
זה שסף זה סף השער, ויש לזה הרבה ראיות. אבן עזרא, אבן עזרא הביא מספר ראיות, אני רואה שיקיר מוסיף פה, היא באה בסף הבית, והנער מת. ויש עוד הרבה מקומות, אבל יש גם דוגמאות לסף ככלי. מה הדוגמה שרש"י הביא? סגרתי את הדרכים. מה ההקשר שם? מה הפסוק שרש"י מצטט? סיפות כסף, סיפות כסף, יש, איפה זה, זה מלאכים, איפה?
בית,
אתם רוצים לראות את הדוגמה? אך לא יעשה בית השם סיפות כסף, מזמרות, מזרקות, חצופות, כלי, זהב ופרי כסף וכולי. ברור שהכוונה שם לאיזשהו כלי. אני חושב אבל שמבחינת התפוצה של המילה הזאת, הרבה יותר נכון המילה סף כ... שער מאשר ככלי, אבל כיוון שזה קיים, אז אי אפשר להשתמש בשיקול הזה כדי להכריע. צריך להכריע פה, פחות להטות את הקו, על פי ההקשר. מה יותר מתאים? ולקחתם אגודת אזוב, ותבלתם בדם אשר בשר. לפי מה אתה חושב שזה כלי?
עד
שכתובים
יש
לתפירה,
אבל
לא כתוב
במה
לעשות כמעט המכרש. איך זה כאילו? תשובה לבריגת
מה זה מוכיח?
אז מה זה מוכיח? אני רוצה להגיד
שיש פה שני פירות, יש
שני התפירה, יש לתפירה.
אבל מה זה מוכיח?
שהתפירה זה כלי?
התפירה זה כלי.
על סמך מה אתה
מוכיח?
על סמך זה שלא כתוב לפני זה
שצריך
כלי.
לא, אבל יש פירה ויגדה למשקות,
טוב, יכול להיות, אני חושב דווקא אחרת, כי שימו לב, והגעתם אליו.
השאלה סף גם, שם משמש כאיזשהו מקום שבעצם
זה מונח שם. מי אמר לך שזה דווקא כלי? אני לא מבין מי אמר לך שזה דווקא כלי. כאשר אתה לוקח בהמה ושוחט אותה, מוכרח להיות שיהיה כלי? אם התורה לא אמרה כלום, היא אמרה, קח בהמה תשחט אותה. אז אני יכול להניח בהנחה פשוטה שאדם נפל לתוך כלי? רגע, למה זה הנחה פשוטה שאדם נפל לתוך כלי?
זה
איך הגיע לסף שהתורה אומרת לשחוט, והיא לא אומרת לשחוט דווקא בכלי, ואחרי זה אומרת, ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם בדם אשר בשר, בהנחה פשוטה שוודאי זה נמצא בשר. אבל זה כל כך פשוט להגיד לאדם לשחוט, והוא צריך להבין לבד שזה כלי שיהיה בו דם, והתורה צריכה כאילו לוותר על זה, זה מובן מאליו שזה יהיה בזה? למה מובן מאליו? כשאדם שוחט סתם בהמה, הוא סתם כלי לקבל את הדם?
יש צורך בדם, כן.
יש צורך באדם, אבל אמרו לו שיש צורך, אמרו לו כחלום ודאו, אמרו לו משקוף לכם צורך מוכרחם, ושחטו הפס. אני דווקא חושב לכיוון השני, כן?
כשאתם
לבשר מחוץ לבית, כמו שאולי לכם לבית,
אז
תותחים
דם, זה
עם המשקוף,
זה יותר
לא יוצאים מהבית.
זה מה שאומר.
אבל למה לא תגיד יותר מזה, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות, מה עדיין אין בו דם מתוך כל הפתח? המפתן. אז אם אני אומר שהסף זה המפתן, אז אני לוקח מאדם אשר בסף וטובל במשקוף ובשתי התזוזות, מה אני מקבל? שכל ארבעת הרוחות בפתח הם מוקפים בדם. זה מה שאני מקבל. וכיוון שכתוב מפורש שהדם הזה הוא כאילו אמור לשמש כמעין מגן מפני הכניסה, נדמה לי, אני לא יודע אם אפשר להוכיח את זה לא חד משמעי, אני גם לא חושב שאני צריך כאן להוכיח את זה, זה לא קריטי כל כך, אבל לי זה יותר יפה אם אני אומר שהסף זה הפתח. עכשיו, למה זה לא נאמר? מפני שבדרך הטבע, אם כתוב משכו, קחו לכם צאן למשפחותיכם, זאת אומרת שאתה שוחט את זה כמשפחה, זאת אומרת שאתה שוחט את זה בבית. בתוך הבית מי שוחט, אתה לא רוצה להכניס את הבית, אבל במצד שני רוצה לשחוט את זה כמשפחה, המקום שעדיין זה משאיר את זה כקורבן משפחתי, וזה לא מחלף את הבית, זה בפתח. לא יודע אם זה טיעון משכנע כל כך, אבל אני, כפי שאמרתי, לא מתכוון לבנות על זה. כל הפן לי באופן אישי נראה, ואמרתי שעל כמה שזוכר זה מחלוקת תנאים, שהסף זה הפתח, ואז מה שאני מקבל זה שחיטת קורבן בפתח הבית, הדם נופל על פתח הבית, אתה לוקח מזה ושם במשקוף ובשתי המזוזות, ואתם לא תצאו מפתח ביתו הבוקר, ופתח הבית מוקף בדם, וזה מה שבעצם מגן. עכשיו, הפעולות הללו הן בהחלט פעולות מיוחדות, מפני שהקורבן הוא קורבן מיוחד. אם תרצו, הייתי אומר אפילו דבר כזה, כיוון שעל פי המתואר כאן, הקורבן נשחט בפתח הבית. אם אני מפרש שהסף זה סף הבית, זאת אומרת שאמור נשחט. אז בעצם זה לא קורבן שהוא קרב במקדש, אלא הוא קרב בפתח הבית, והאדם ניתן על המשקוף על שתי המזוזות. בדרך כלל איפה האדם ניתן בקורבן רגיל? על המזבח, במקדש, על המזבח, במקום מקודש. ברגע שאני שם את הדם על המשקוף על שתי המזוזות, אני כאילו הופך את הבית להיות מעין מזבח, או מעין מקדש, או משהו כזה. זאת אומרת, בפעולה הזאת, יכול להיות, קשה פה לומר דברים ברורים, כי התורה אין דרכה לנמק בצורה מפורשת מה משמעות הדברים. אבל אם אני איכשהו מנסה לתת משמעות לדברים, אולי הפעולה הזאת בעצם הופכת את הבית להיות מעין מקדש, מעין מזבח שמגן. זאת אומרת, זה שמזבח מגן, זה אנחנו יודעים מי רוצח. התורה אומרת שאפילו רוצח שיכול במקרים מסוימים להינצל באמצעות המזבח. רוצח בשוגג, אז זה הופך להיות מעין עיר מקלט. התורה אומרת שמי שרוצח במזיד, מעין מזבחי תיקחנו למות. משמע, המזבח כולל, גם להלכה, המזבח כולל בסיטואציות מסוימות. אז אני חושב שזה לא רחוק, למרות שזה לא נאמר מפורש, שברגע שהקורבן הזה יש לו אלמנט של הגנה, אז יש לו כל מיני פעולות מיוחדות שאותם אתה עושה. דם, על משקור, על המזוזות, בפתח הבית, ואתם לא תצאו איש פתח מתור הבוקר, זה גם מסביר מדוע צריך להיות איש וביתו. למה קורבן פסח זה איש וביתו? בפני שכל משפחה מסוגרת בביתה, והבית הופך להיות מקדש, והאדם מגן עליו. עכשיו, מי שרוצה לתת איזה משמעות רוחנית, יכול כמובן לומר שיש כאן מעין אדם קיים מצווה, ובמצוות השחיטה של הבהמה הוא כאילו חילץ את עצמו וכו', אני לא רוצה כעת להאריך בדבר הזה, אבל מה שברור שהקורבן, על פי מה שמתואר כאן, הוא לא חלק בחג המצות, אלא יש לו משמעות ספציפית מיוחדת של הגנה. והוא לא קשור בכלל לחג המצות, אז זה די טבעי, אם אתה מסתכל על הקורבן הזה באופן אחר, שיהיו לו השלכות אחרות.
פסוק הפרק, נותן את הדבר הזה לכם כתוב, ואנחנו נעמד רבה, נפגיע עכשיו, אומר שכל הדבר הזה צריך להישמע בכל כולה. ואומר כי תמר לה, תתן השם לכם, תשאיר לי משהו, נותן את העבודה הזאת, בכל העבודה הזאת, מה זה כל העבודה? תתראה על המשקול, מהשקול המזוזות. ואומר כי אומר לכם לכם, מה העבודה הזאת לכם? והמרתם זה להפות לחור להשם, אשר פתח הוא מבין יוצא במצרים, ומתון מצרים ומתון מיצים. נפגיע עכשיו, זה מתייחס לכל הטקס הזה. אומר, לא פעם תרשו איזה חבל, כפי שבפעם אנחנו לא עושים את זה. אבל שם הכתובים ככו, רק אומר לכם לכם מה העבודה הזאת לכם, מה העבודה? שמחפות מכולה השם, אשר פסח המתן את זה שכבר נרצה מצרים ומתן מיצים. אלא, שלמה בפעל אנחנו לא עושים כאן? שבפעל יש לנו שני היבטים שונים לכבודן הפסח, יש את ההיבט הזה שמתואר פה, אבל יש גם את ההיבט של כל הדברים, שכבודן הפסח איבד את משמעותו, והפך להיות לקרובן ככל הקורבנות, לא חייב להיות צאן, יכול להיות צאן בקר, ולא צניעים ולא שום דבר, אבל זה קורבן רגיל שאין לו שום משמעות מיוחדת, ואיך הוא עשה לא חלק מיציאת מצרים. ממילא התורה עצמה נתנה שני היבטים שונים לקורבן הפסח, וההנחה היא בעצם נותנת, התורה של מהפן, נותנת את הצו השווה, את הפשרה שבשני הקורבן. שכאן חייבים להזכיר עוד פרט אחד. התורה בספר הדברים כביכול הייתה חייבת להזכיר אותה פעם אחר של קורבן הפסח. מדוע? למה אי אפשר היה להשאיר את הפן הזה של קורבן הפסח עושה לו דברים? בלתי אפשר היה להשאיר. והסיבה הפשוטה, שאם אני משאיר את הפן הזה כמו שהוא כתוב בספר שמות, אז בעצם אני עובר מה הכלל שהתורה עצמה קראה בספר דברים. מה הוא? אבל אם אני אומר שאני נותן את אדם על המשקות ההשקות הזאת, ואני הופך את הפן הזה במהל מקדש, איזה מהי פרמן שזה מקריב, איתי, הרי זה שרימן הכלל, שאסור להקריב מחוץ לרקום של יבחר השם. ואם תשימו לב, תראו שהפסוק בספר דברים רומז לעניין הזה. התורה בספר דברים, מה היא אומרת? מיום אחרי שהיא תארה את קורבן הפסח, לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך, כי אם, אל המקום אשר יבחר השם, כך כתוב שם. לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך ישגן שמו, שם תזבח את הפסח. זאת אומרת, זה משתלב גם עם הפסח שהתורה עכשיו קבעה גם איסור של שמותיך. אתה חייב לבוא למקדש, ואלה גם כל האופי שלו משתנה לגמרי. יש כמה סיבות שגרמו לאופי של הקורבן להשתנות לגמרי. כאשר אני בא לקבוע את הדברים להלכה, אז מה בעצם נשאר לנו? מבחינת ההלכה, זאת התורה שבעל פה. אז נקבע שעשה, זה לא הפתח, הוא מוכרח להיות שעשה כל אחד להיות הפתח, ושברגע שאני אומר שהקורבן הוא לא יהיה בבית, אז לא יכול להיות שעשה זה יהיה פה. אז עושה זה כלי. עכשיו, גם העניין של אדם על המקום על שתי המזוזות לא יכול להישאר, מפני שזה כבר לא נעשה בבית, זה נעשה במקדש. אז מה בכל אופן נשאר כדי לבטא את העובדה שקורבן הפסח הוא לא סתם קורבן ככל הקורבנות שמקריבים אותו לצורך חג המצות? הרי לכאורה, אם לא נשאר אדם על המקום על שתי המזוזות ולא הקורבן בבית, אז בעצם מה מתוך הפרטים של ספר שמות נשארו? נשארו כמה פרטים, שלדעתי החשוב שבהם מבחינה הזאת זה שפסח נאכל לחבורה. מכירים את ההלכה שהפסח צריכים להימנות עליו כחבורה ואסור לו לאכול בשתי חבורות. הוא לא יכול לאכל, אדם לא יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, צריך להימנות עליו מראש. האם ההלכה הזאת יוצאת לכתובים בספר דברים? האם ההלכה שהפסח נאכל בחבורה אחת יכולה להילמד מספר דברים? ודאי שאתה לא נגד ספר דברים, אבל אתה מדברים לך לא דיבר על זה, מה כתוב ספר דברים? ועשית פסח לשם לא איך לצורנו, ודבר את הפסח שם לך לצורנו בקשם.
זה טוב בכל זאת.
ואין שום. יכול להיות, אבל זה לא נאמר פה, וזה לא חלק מתוך, אם אנחנו הולכים לפי השיטה שלנו, כל פרשה באה לבטא היבט מצוין, מה שהיא לא מזכירה, לא שייך לעניין. באמת הפרשה בדברים לא מזכירה את העניין של החבורה, מה העניין של החבורה? באמת בכלל את העניין של החבורה. לפי מה שאנחנו רוצים לתאר כאן, עניין החבורה זה ביטוי לעובדה שהקורבן, במהות הקודמת שלו, היה קורבן משפחה, שהיה אמור להגן על המשפחה, ואתם לא תצאו איש מבית אחותו הבוקר, היה אמור להגן על המשפחה מפני המשחית. כיוון שבפועל זה לא יוכל לעשות בבית, בגלל ההיבט האחר, המתואר בספר דברים, וגם בגלל האיסור, שלא לזרוח את הפסח באחד שערים. אז הדבר שנשאר, המשפחה הפכה להיות חבורה. ואז בעצם ההלכה שאומרת שהפסח צריך לאחל לחבורה, וצריך למנות עליו מראש, בא לשמר את האופי של קורבן פסח כקורבן משפחה. מה העניין קורבן המשפחה? למה פסח צריך קורבן משפחה? כנראה כדי לבטא את העובדה שההיבט האחרון שלו היה ההיבט של הגנת איש וביתו מפני המשחית שניקה ומתרה. אבל זה בסך הכל מעין פשרה בין שני הכתובים המכחישים זה את זה. כיוצא בזה העניין של צאן ורמת צאן ובקר. הלא הפסוקים בשמות אומרים ישחו קחו להם צאן. זה דווקא צאן, אינני יודע מדוע, אבל ברגע שזה לא קורבן סתם, אלא זה הופך להיות קורבן שבא להגן, אז אני יכול להבין באופן עקרוני למה צריך שיהיה לזה סממנים מיוחדים. לא ככל הקורבנות. אז הוא לא דווקא צאן, לא יודע מדוע, סם, יכול להיות שזה מאיזשהם כחנות שונות, זה אמור להיות קורבן שמטה את ההגנה יותר. לא יודע מדוע, אבל אני יכול להבין את ההיגיון שיש בקביעת מגבלות מסוג הקורבן. ראשי כן, על פי המתואר בספר דברים, שזה הפך להיות קורבן רגיל ככל הקורבנות, אז בעצם כל המגבלות צד. מה אומרת ההלכה? האם הפסח יבוא מהצאן או מהבקר? אז לכאורה, בוא נעשה דבר כזה. אם היו שואלים אותנו, מה אנחנו היינו אומרים? היינו אומרים כך, על פי מה שאמרו בספר שמות, צריך להיות דווקא מהצאן. על פי מה שאמרו להיות, מה שכתוב בספר דברים, זה צאן ובקר. אבל זה חייב להיות צאן ובקר על פי מה שכתוב בספר דברים? אבל כל קורבן חייב להיות מצאן ובקר, לא יכול להיות צאן, יכול להיות בקר, יכול להיות שניהם יחד. אז ההיגיון מה אומר? יידחה הדבר שהוא לא הכרחי מפני הדבר ההכרחי. מה פירוש? כיוון שעל פי ספר שמות זה לא דווקא צאן. ועל פי ספר דברים זה לא חייב להיות דווקא בקר. זה יכול להיות צאן ובקר, אבל יכול להיות גם צאן. ברור שמה ההלכה תהיה? ההלכה תהיה שתהיה דווקא צאן. כי אתה יוצא את החבר גם של דברים וגם של שמות. אבל ההלכה עשתה משהו יותר מזה. אמנם ההלכה אמרה שקורבן פסח צריך להיות דווקא מן הצאן, וזה על פי אמור בספר שמות. ואף על פי שמצאו לדברים כתוב צאן ובקר, כיוון שזה לא הכרחי, לכן אני מעדיף לעשות את הדבר ההכרחי. אבל ההלכה גם שמרה על ההיבט של הבקר שבספר דברים. מה אמרה ההלכה על הפסוק צאן ובקר שבספר דברים? צאן לפסח ובקר לחגיגה. עכשיו מה זה משמעות המושג חגיגה? מה פירוש קורבן חגיגה? מה זה? קורבן חגיגה בעצם, המילה חגיגה היא חסרת משמעות. זה בסך הכל קורבן שלמים שאתה מקריב ביהודה. זה קורבן שלמים, אין לזה שום אלמנט מיוחד. עכשיו אם תחשבו טוב, תראו שזה בעצם קורבן חגיגה שמדברים עליו חז"ל, זה מה שהתורה בספר דברים קוראת לו הפסח. כי כשהתורה אומרת בספר דברים, וזבחת פסח לה' אלוהיך צאן ובקר, מה היא בעצם אומרת? שהפסח הופך להיות כל קורבן שלמים שהוא. אין לזה שום סממנים מיוחדים. אז בעצם קורבן השלמים שאתה מקריב ביהודה, נקרא בספר דברים קורבן הפסח. בספר שמות לא, בספר שמות קורבן הפסח שלו סממנים מיוחדים. מה אומרת ההלכה? תקריב קורבן מן הצאן כדי לתת ידי חובה את ההיבט שמתואר בספר שמות. ונוסף את זה תביא גם מהבקר ותקרא לחגיגה, אבל מה זה משנה השם? אתה מביא כל קורבן שלמים שאתה מביא, אתה יוצא את זה ידי חובה את הפסח של ספר דברים. עכשיו, אנחנו הרי שאלנו על הפירוש הזה, כאשר זה היה אמור להיות פירוש לפסוק בספר דברים, אנחנו הקשינו עליו, הרי לא כתוב. צאן לפסח ובקר לחגיגה. הפשט בספר דברים מה הוא אומר? הפסח זה צאן ובקר, נכון? הפשט בספר דברים הוא שהפסח זה צאן ובקר. כשההלכה באה ואמרה צאן לפסח ובקר לחגיגה, היא פשוט עשתה התאמה וצירוף ששני כתובים לא מכחישים זה. אבל מה שאני מבקש להראות, שהיישוב בעצם מכוון בסופו של דבר לישותו של מקרא, מפני שספר שמות דורש קורבן פסח מסוים. ספר דברים אומר כל קורבן שני הוא יכול להיקרא פסח. חינמי, צאן לפסח, ובקר לחגיגה. החגיגה שעליה מדברים חז"ל, זה בעצם הפסח של תורה בספר דברים. כי מה זה חגיגה? זה קורבן שלמים שאין לו שום משמעות מיוחדת. עוד רגע, כיוון שזה גם לא הכרחי, לכן ההלכה אמרה, הרי התורה בספר דברים אמרנו, לא הגבילה את המספר, היא לא אמרה בעל חיים אחד, היא אמרה צאן ובקר. באמת, מה אומרת ההלכה לגבי קורבן החגיגה? ההלכה אומרת לגבי קורבן החגיגה, קודם כל שהוא לא הכרחי, כך אומרת המשנה. מתי מביאים חגיגה? בזמן שיש הרבה מנויים, כך אומרת המשנה, ואין קורבן הפסח לא מספיק, אז אתה מביא גם קורבן חגיגה. כמה, ואם קורבן חגיגה אחת לא יספיק, מה תעשה? אם מנויים הרבה וגם קורבן החגיגה לא יספיק, אתה מביא עוד, אבל אין הגבלה. קורבן החגיגה הפך להיות קורבן שלמים שחסר כל הגבלה בכל ייחוד. הוא גם לא חובה. למה הוא לא חובה? מפני שאם הפסח בא במועד, דהיינו יש מספר אנשים מצומצם שמספיק להם קורבן הפסח, באמת לא מביאים חגיגה. בשבת לא מביאים חגיגה. מדוע? מפני שכשהתורה אמרה צאן ובקר, הרי היא לא חייבה בהכרח להביא גם צאן וגם בקר. היא תארה כמציח לפי תורה, הפסח עבר לו צאן ובקר. אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה, אתה יכול להביא אוזן, אוזן. ולכן, כדי לצאת את החובת ספר שמות, אני מבין שאתה מן הצאן. יכולתי בעצם בקורבן הזה גם לצאת את החובת קורבן חגיגה. אבל כדי לבטא את העובדה שיש לי גם עוד אמת לקורבן הזה, אם יש לי אפשרות, אני מביא גם קורבן לבקר, שהוא שלמים סתם, כביטוי לקורבן החגיגה. זה שוב התאמה בין שני ההיבטים של קורבן הפסח ושמות ובדברים, כן.
לפי דברים, כמה צריך להביא?
אין הגבלה.
רק מספר.
אין הגבלה.
ואחד גם היה טוב?
אחד גם היה טוב. אין הגבלה, לא כתוב אחד, לא כתוב שתיים, לא כתוב כלום. אתה מביא בעלי חיים לקורבן. ככה אני חושב, למחת פסח לשם לא יחצור ובקר. אתה רוצה להביא רק צאן, תביא. אתה רוצה להביא רק בקר, אתה רוצה להביא את שניהם, תביא. הפסח הוא קורבן מצאן ובקר. לכן גם לא כתוב מן הצאן ומן הבקר, כדי שלא תחשוב שאתה חייב לבחור. אתה לא חייב לבחור. הרי הרמב"ן נקשה, למה לא כתוב מן הצאן ומן הבקר? אבל אני חוזר לעניין הזה. ובעיקרא כתוב, איך הלשון בסבר בעיקרא כשהם מתאמרים על אדם שרוצה להביא קורבן, שם באמת הלשון, מן הבקר ומן הצאן תקריבו קורבן אחר. אבל כשאדם רוצה להביא קורבן אחד, הוא אומר מן הבקר ומן הצאן. אבל פה התורה לא רוצה להגביל אותך לקורבן אחד. היא אומרת לך, פסח זה קורבנות מצאן ובקר, כמה שאתה רוצה. אחד, אחד, שניים, שניים. אתה רוצה להביא רק צאן, תביא רק צאן. אני אומר שההלכה שאומרת שהקורבן החגיגה היא לא חובה, היא פשוט הכתובים בספר דברים. כי הרי אתה יכול לצאת ידי חובה כבר בקורבן הפסח שהבאת. כשאתה לא יכול לחשב גם מקורבן החגיגה. אלא כדי לבטא את זה בצורה יותר יפה, אתה מביא קורבן נפרד, אבל אתה לא חייב להביא אותו. זאת אומרת, אם אין צורך בזה, אתה לא מביא אותו. אבל אין לך שום הגבלה עליו, אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה. הדינים שחלים על קורבן הפסח לא צריכים לחול על קורבן החגיגה. למה? מפני שקורבן החגיגה כולו הוא לא נולד אלא מספר דברים. בספר דברים אין שום הגבלה על הקורבן הזה. יש רק הגבלה על זמן האכילה, היא אכילה מי שבאמת ההלכה מגבילה את החגיגה. זה גם הגיוני, כי מאיפה נולד קורבן החגיגה? מפסוקים בדברים. אז יחילו עליו את הדינים שבספר דברים. בספר דברים אין שום הגבלה מיוחדת על קורבן החגיגה. כך באמת יהיה הלכה. זאת אומרת, ההיגיון בעצם הולך בעקבות הפסוקים. זה חייב להתאים, כן. פשט הפסוקים בספר דברים, קורבן הפסח הפך להיות להקרבת שלמים רגילה. קורבן שלמים חייב להיות מהבקר? קורבן שלמים יכול להביא מה שאתה רוצה, אתה יכול צאן, אתה יכול בקר, אתה יכול את שניהם. בספר דברים הוסרו כל ההגבלות על הקורבן. העיקר שתביא קורבן, אתה רוצה להביא מהצאן, אתה רוצה להביא מהבקר, אתה רוצה להביא משניהם. קורבן רגיל שלמים, אדם שמביא קורבן שלמים, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז אם היית בא לקיים רק מבחינת ספר דברים, אם לא הלכה בחינות אחרות, היו אומרים לך, בחג המצות, תפתח אותו בהקרבת קורבן, שאנחנו קוראים לו פסח, אבל הוא בעצם קורבן שלמים, ותביא אותו או מהצות, או מהבקר, או משניהם יחד, או כמה שאתה רוצה. שום הגבלה. עכשיו, יש לך את ספר שמות שאומר לך שיש בית אחר לקורבן הפסח של ההגנה, והוא דווקא מהצות. אז מה ההלכה אומרת? תביא קורבן מהצות לפסח. ועליו יחולו כל הכללים של פסח שאמורים לספר שמות. כדי לבטא גם את, שיש פעם נוסף, תביא עוד קורבן מן הבקר לחגיגה. לא שהחגיגה יכולה להתבטא רק בבקר, היא יכולה להתבטא גם בצאן. אבל כדי להבדיל בינה לבין הצאן הקודם, אתה מביא עכשיו בקר. אבל ההלכה גם אמרה שבמקרים מסוימים אתה לא צריך להביא את זה בכלל. ואילו קורבן חגיגה היה משהו מהותי, איך אפשר לוותר עליו? ואני אומר שאפשר לצאת ידי חובת ספר דברים גם בלי הבקר, באמצעות הצאן שהבאת בשביל הפסח סדר שמות, כי בסך הכל הבאת קורבן. אלא כדי להראות שיש כאן שני היבטים, אם אפשר, תביא גם את קורבן החגיגה, ואתה לא מוגבל לשום דבר. רצוי שתביא אותו מהבקר, כדי להבדיל בינו לבין הקורבן הקודם שהבאת. אז לא תמיד צריך להבחין בין כל בחינה בפני עצמה, לבין ההלכה שבאה לתת ביטוי לשני ההיבטים גם יחד. הוא הדין לגבי הצלי והבישול. באמת, בספר דברים אין הגבלה. אם היינו הולכים רק לפי סדר הדברים, לא היינו צריכים לעשות אותו בישול. כי כיוון שאני בא לקיים גם את הפן של ספר שמות, אז לפחות מה שבא לבטא את הבחינה של הפסח ספר שמות, הוא צריך להיות צלין. דהיינו, הפסח צריך להיות צלין. אבל מה שקוראים חגיגה, לא חייבת להיות צלין, מפני שהיא רק באה לבטא את הפן של ספר דברים. כך שבסך הכל, כל מה שאני מבקש לומר זה, במקום ליישב כל נקודה ונקודה בפני עצמה, נסתכל לדרך חשיבה אחרת, וגם אם עדיין לא פירשתי את כל הפרטים, אבל לפחות את העיקרון אני רוצה להבהיר. זה לנסות לתפוס את ההיגיון שעומד מאחורי התיאור השונה בספר דברים. לנסות להבין כיצד הפרטים הכתובים פה משתלבים בהיגיון שיש בו. גם אם הוא היגיון שונה מההיגיון שיש בפרשיות אחרות. לנסות להבין את ההיגיון של כל פרשה בפני עצמה, ורק אחרי זה לגשת ולראות איך אפשר ליישב בפועל את שני ההיבטים, אבל לעולם צריך לזכור שהיישוב בפועל אף פעם לא יהיה פירוש הפשט של הפסוקים, כי הפשט של הפסוקים לא נכתב כדי לומר לך מה לעשות בפועל, נכתב כדי לבטא בכל מקום את האמת שלו. וברוב המקרים, לא, לא ברוב, בכל המקרים, ההלכה למעשה תמיד תוכלו למצוא בה בצורה זו או אחרת ביטוי להיבטים של שתי הפרשיות, מהסיבה הפשוטה, כי ההלכה נקבעה על פי שתי הפרשיות, כן. ספר דברים גם בקורבן הצאן. בעצם יכולת לקיים אותו גם בקורבן הצאן. עכשיו, אם באמת אין לך אפשרות להביא יותר, אז באמת לא מחייבים אותך להביא קורבן חגיגה. קורבן חגיגה מהבקר, אתה יכול להסתפק בקורבן מן הצאן. אלא מה? כדי להראות את ההיבט של ספר דברים, כאשר יש אפשרות, אתה גם מביא את קורבן החגיגה. עכשיו, מה משמעות הדבר כדי שיהיה נאכל על הצבא? אני לא יודע כל כך... הביטוי הזה בדיוק מאיפה הוא לקוח, לכן אני לא יודע עד כמה אנחנו צריכים לדקדק בו, כי יש לי פה כמה וכמה ציטוטים של התנאים שבאים ומיישבים את העניין, ושם דווקא הביטוי הזה לא נזכר, אז אני אינני יודע עד כמה צריך לדקדק בביטוי הזה. למשל, במחילתא, או נתחיל מהירושלמי, בירושלמי כתוב כך, על דבר זה עלה הלל מבבל. כתוב אחד אומר, וזבחת פסח להשם אליך צאן ובקר, וכתוב אחד אומר, ולכבשים מן העזים תיקחו, רק כיצד, צאן לפסח וצאן ובקר לחגיגה. או באמת כדאי שנשים לב לסגנון הזה. אני מצטט עכשיו ירושלמי פסחים, פרק ו' הלכה. עכשיו שימו לב לתשובה. תשובה של הלל מה היא? צאן לפסח וצאן ובקר לחגיגה. מה המיוחד בסגנון? אנחנו רגילים לשמוע צאן לפסח ובקר לחגיגה. מה הוא אומר? צאן לפסח וצאן ובקר לחגיגה. מדוע הוא משתמש במונח הזה? צאן לפסח בסגנון הזה. צאן לפסח וצאן ובקר לחגיגה. מאיפה הוא בא לקח את הביטוי צאן ובקר בסוף המשפט שלו? לקח את זה מספר דברים. זאת אומרת, הוא לא פרש את ספר דברים כאילו שהוא אומר צאן שספר דברים זה פסח והבקר זה חגיגה, אלא הצאן והבקר של דברים הם חגיגה. מה הפירוש הדבר? שהקורבן שמתואר כפסח וספר דברים בעצם הוא קורבן שחסר כל ייחוד שאפשר לקרוא לו קורבן חגיגה. הצאן והבקר של ספר דברים, שניהם יכולים להיות חגיגה. זאת אומרת, בעצם נתן את שני ההיבטים, על פי ספר שמות, לקורבן הפסח צריך להיות דווקא צאן, על פי ספר דברים יכול להיות צאן ובקר, והשם פסח בעצם איבד את משמעותו, אפשר לקרוא לו חגיגה. אין לך פה את העניין של נאכל על הסבא. או למשל, במחילתא נאמר, בחגיגה הבאה בפסח הכתוב מדבר. אתה אומר כן או אינו אלא בפסח עצמו, כשהוא אומר שתמים מן הכבשים מן העזים הרי פסח עצמו. מה תלמוד לומר וזבחת פסח להשם אלוהיך הצאן ובקר? בחגיגה הבאה בפסח הכתוב מדבר. גם פה, כל הפסוק בספר דברים מתפרש כאילו הוא מדבר על קורבן חגיגה. מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים? שמה שקרוי בספר דברים פסח בעצם אני יכול לקרוא לו חגיגה, כי הוא איבד את המשמעות של הפסח שיש לו בספר שמות. באופן מעשי יוצא, זה שאומרים שנחל על הסבא, אני גם לא יודע מי שמעתי איפה לקוח הביטוי הזה, אבל באופן מעשי יוצא שאם הציבור לא יכול לאכול רק בעל חיים אחד ולא יותר, אז בעצם לא נביא את הקורבן השני, מפני שקורבן הפסח תפקד גם כקורבן החגיגה. בפועל מתי אתה מביא את קורבן החגיגה, מתי אתה מוסיף? כאשר הקורבן הזה לא מספיק לציבור, אז אתה מביא גם את קורבנות החגיגה. זה רק הניסוח מה קורה בפועל. אבל אני באמת לא חושב שהניסוח הזה מבטא את המשמעות הרעיונית של הדבר. שהפסח לא מובא במקורו כדי שהחגיגה לא מובדת במקורה כדי שהפסח יחלה בצבא. זה חינמי, זה ניסוע שלא מתאים להיבט הרגיש לדברים. אבל זה מה שיוצא בפועל. כי בפועל היותר חובה זה קורבן הפסח ולא החגיגה. ושקורבן הפסח אתה יכול לבטא שני הדברים. אז אם הציבור לא יכול לאכול יותר, אתה לא תביא אותי. מה שיוצא בפועל זה שרק אם הוא לא מסתפק בקורבן הפסח, אתה מביא את הדברים הנוספים. אז זה רק ניסוע של מה שקורה בפועל. הניסוע הזה, כפי שהראיתי לך, לא נמצא באותה מקורו שבאים ליישב את הכתובים. כן. אני לא יודע, אני לא יודע כמה חצו דקדק בזה, אלא אם כן אתה יודע בוודאות אם זה נאמר באמת בהקשר הזה. אני אומר בפורש, שאני ברגע זה לא זוכר האם באמת הביטוי הזה נאמר בהקשר של הפסח והחגיגה. אם אתה זוכר בוודאות, אני מוכן באמת גם לשמוע דיון בזה, אבל השאלה היא אם אתה לא זוכר בוודאות, האם יש תורה מפתח דיון כזה. האם באמת הביטוי הזה שהחגיגה באה רק כדי שהפסח יחל על הצבא, האם הוא באמת ביטוי שנאמר, איפה נאמר? אני לא זוכר, אבל תבדקו את העניין הזה. אני קורא פה מספר מקורות שלא מזכירים את הניסוח הזה, ולכן אני לא רואה שברגע זה אנחנו צריכים לפתח את הדיון. אם תראו, תבדקו את זה, אם תראו שזה כתוב במקורות שבאמת רוצה להתמודד עם העניין הזה, אז בהחלט אני מוכן לשמוע את המשך פיתוח הדיון של העניין. טוב, זה לגבי העניין הזה.
איך מתייחסים לזה? עוד
רגע, אני רוצה לראות. אני אקרא לכם את פסק הרמב״ם. הרמב״ם כותב כך: שמקריבים את הפסח בראשון, מקריבים או שלמים ביום י"ד, וזוהי הנקראת חגיגת 14, ועל זה נאמר בתורה: וזבחת הפסח להשם אלוהיך רצון ובקר. חגיגת 14 רשות ואינה חובה. זה דברים פשוטים. מצד אחד לומדים מהפסוק את קורבן חגיגה, מצד שני אומרים שזה רשות. עכשיו, כדאי לשים לב טוב לעניין המוזר הזה. אם אנחנו לומדים בדרך הרגילה, דהיינו, שהפסוק בספר דברים מתפרש, זבחת פסח להשם אלוהיך רצון, לפסח, ובקר לחגיגה, שזה כוונת הפסוק בספר דברים. אז מנין למדנו שקורבן חגיגה זה רשות? מאיפה כל הרעיון הזה שקורבן החגיגה הוא רשות? מאיפה הוא נולד? הלא מי שקורא את הפסוק בדברים, על פי מדרש הלכה בצורה פשוטה, לא יכול להגיע למסקנה הזאת. אבל אם באמת זה הפירוש המילולי של הכתוב, זבחת פסח להשם אלוהיך רצון, פסיק. ובקר תזבח לחגיגה, אז כמו שהצון לפסח זה חובה, בקר לחגיגה גם צריך להיות חובה. מאיפה בכלל יצא הרעיון שהחגיגה זה רשות? מאיפה הוא נולד? והרי כך נפסק בהלכה ברמה, וכך גם משתמע מהכתובים, מהמשניות. קראנו את המשניות, אמרתי, ושאולי פסחים אומרים, שבמקרים מסוימים קורבן חגיגה לא בא בכלל. למעשה אני יכול להפוך את הנקודה הזו להוכחה לשיטה שאנחנו אומרים כאן. מפני שאם אתה מפרש את הפסוק לדברים, על פי ההלכה, כאילו זאת כוונת הפסוק, אין לך שום מקום לכך שחגיגה זה רשות. הרי הפתח אתה לא אומר שהוא רשות, למה תגיד שהחגיגה היא רשות? על פי מה שאנחנו אומרים, דווקא עד תמונה למה החגיגה היא רשות, מדוע? ושמה שאנחנו אומרים בעצם, שאין כאן צון לפתח ובקר לחגיגה. אלא בעצם כל הפסוק בספר דברים, הפך את הפתח, את מה שאנחנו קוראים פתח, לקורבן שקוראים לחגיגה, זאת אומרת שחסר משמעות. אבל ברגע שאתה מביא צאן לפתח, אתה יכול לראות אותו גם כקורבן החגיגה של צאן הדברים, הרי צאן הדברים לא חייב שיהיה לו סלמנים מיוחדים. לכן, אם אין לך אפשרות להביא קורבן חגיגה, אתה לא צריך להביא, כי קורבן הפתח הוא החגיגה של צאן הדברים. כאשר יש לך אפשרות, כפי שאמרנו, אתה מביא עוד קורבן כדי להראות שיש כאן שני היבטים שונים. נדמה לי שבאמת הנקודה הזאת נקודה חשובה ביותר, כי בדרך הרגילה כמעט בלתי אפשרי להבין מדוע ומניין למדו שחגיגה תהיה רשות, הרי זה נלמד מהפסוק, צאן לפסח וקר לחגיגה, מאיפה ידעת שזה רשות? כך נדמה לי. אני בינתיים התוויתי את הכיוון הכללי, והתאמנו כמה וכמה מהפרטים, אלא שבדרך הזאת לא התייחסנו לחלק מהפרטים, כך למשל לגבי השאלה של מהו היום הראשון ומהו היום השני, אז לא התייחסנו ליישוב ההלכתי, ואתם יכולים לעשות את החשבון לבד. אמנם על פי המתואר בספר הדברים, שבעת הימים מתחילים מי"ד, אבל יש לנו גם את ההיבטים האחרים שמפרידים בין הפסח וחג המצות, ואתם יכולים לבד לעשות את החשבון איך קבעה ההלכה בסופו של דבר את ימי הפסח. ומה שכתוב אצלנו, פנית בבוקר והלכת לו עליך, על פי הפשט של ספר הדברים, מתי זה הבוקר? זה הבוקר של ט"ו. למה? לפני שהיום הראשון כבר היה לפני כן. למה להלכה אנחנו אומרים שבבוקר הכוונה בט"ז? כי להלכה אנחנו גם מתחשבים באמור ובספרים האחרים, שיש גם מעמד עצמאי לחג המצות כמתחיל מט"ו, ממילא הבוקר נדחה לט"ז. אז גם כאן אני מפעיל אותו דבר. כתוב בספר דברים, פנית בבוקר והלכת לאוהליך, וחז"ל אומרים שזה בוקר, הבוקר השני, הם לא באים לומר שזה הפירוש המילולי של הכתוב, כי זה לא ייתכן. כתוב שאתה אוכל בערב ופונה בבוקר, הבוקר חייב להיות בבוקרו של האכילה. על פי הפשט חייב להיות הבוקר שלאחר שחיטת הפה. וההלכה אומרים שבת בט"ז, למה? הם לא באים בפירוש לפסוק במשמעות המילולית שלו בספר דברים. הם באים לומר, מה תהיה משמעות הפסוק אחרי שאני מתאים, משליך עליו גם את ההיבט של החומשים הקודמים. והיינו, אחרי שאני קובע שיש גם רשימה שבה אני מתחיל את שבעת הימים לא מי"ד אלא מט"ו. אם אתה מתחיל את שבעת הימים מט"ו, ביום ט"ו במקרא קודש, ברור שההליכה בבוקר נדחית לבוקרו של שני. כפי שאמרתי, על הדרך הזה צריכים להסביר גם את הניגודים האחרים. לא התעכבתי כרגע על כל הפרטים, אבל לפחות אנחנו חושב שיתמנו בעיקרון. תחשבו על מה שאמרתי כרגע מבחינת דרך הפתרון, תחשבו על הפרטים האחרים, יש מעט שאמרו לכם הדברים שהתעלמתי מהם בכוונה, כי הם מסבכים עכשיו עם העניין, ואני בשלב ראשון רציתי להבהיר את העיקרון, בלי סיבוכים. את הסיבוכים אנחנו נחיה כבר בפעם הבאה. אני רק בינתיים מבקש שתוך כדי זה גם תנסו לעזור על מה שציינתי כדי להשלים את ה... Thank you.